אורי, בוא תתקדם אלינו, מה? ברחת שם אחור. תשובה פתאומית, תשובה הדרגתית, הדרגית. לגבי משך זמנה, התשובה מתחלקת לשני חלקים, תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה, בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיור של אחרי זה נהפך לאיש אחר, כבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. כן, יש תשובה שהיא תשובה פתאומית, ברק רוחני נכנס בנשמה, פתאום אדם ברגע אחד מתהפך ונהיה לאיש אחר. והמקור של התשובה הזאת זה משהו, איזושהי סגולה, משהו עליון, נשגב, שראוי לחפש את נתיבותיה במקה תעלומה. ישנה התשובה הדרגית, לא בריקה, הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב, אלא מרגיש שצריך להיות הולך ומטיב דרכיו ואורחות חייו, רצונו, הלוך מחשבותיו, מהלכו זה הולך וחובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, מטיב את המעשים, מלמד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר, עד תשובה למעלה רמה של זיקוף ותיקון. התשובה הדרגית, התשובה שאדם באופן הדרגתי הולך ומתקדם, לאט לאט מתקן את המעשים שלו, וכובש לאט לאט את דרכי היושר. התשובה העליונה, פה החלק השלישי של הפרק הזה, כן, התשובה העליונה, אפשר להתלבט, האם זה בעצם סוג חדש, שלישי, שפתאום הרב מתייחס אליו, או שזה תיאור נוסף לתשובה הפתאומית. ואני חושב כמו האפשרות השנייה. כן, הפרק נקרא תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. יש לנו שני סוגי תשובה, פתאומית והדרגית. והרב פותח בתשובה הפתאומית, עובר להדרגית, ועכשיו פה הוא מוסיף עוד איזשהו נופך לגבי התשובה הפתאומית. שפה הוא מכנה אותה התשובה העליונה. תשובה העליונה בגלל שיבה מהמקור העליון, זה לא תשובה שהאדם הוא האדון על התשובה הזאת, כי זו תשובה שבעצם מי שמעורר אותה זה הקדוש ברוך הוא מגיע אליו עם הרום. כן. איך קוראים לך?
אוהד. מניין הזה שהוא בעצם מדבר על התשובה העליונה בתור התשובה הראשונה דווקא ולא השנייה? ולמה הוא לא נותן טעם לתשובה השנייה? הוא מדבר שהתשובה הראשונה מגיעה למקור עליון, מה להגיד את זה?
התשובה השנייה היא התשובה הפשוטה שכל הראשונים דיברו עליה, כן, הרמב״ם והראשונים שעסקו בתשובה, הם עסקו בתשובה השנייה, שזה הפשט של התשובה. הפשט של התשובה זה שאדם, כן, עם כל חלקי התשובה, אדם לוקח אחריות על המעשים שלו, בא ומשנה ומתקן, ובעצם הוא פועל בצורה הדרגתית, הולך ומתקן דבר אחרי דבר, ובכוח את עצמו הוא עובד. לכן זה דבר שלא צריך כל כך להאריך בו, אלא הוא פשיטה, כן, זה הדבר המובן. התשובה העליונה היא תשובה שהיא יותר חידוש, שלגביה הרב הוא קורא לנכון להרחיב ולהסביר גם את המקור שלה ואת המשמעות של התהליך שאדם עובר בתשובה הפתאומית. לגבי השאלה הראשונה, מיני לנו שזה אותה תשובה, אין לי כאילו הוכחה, כן? אבל אני חושב שהעובדה שהכותרת של הפרק זה תשובה פתאומית, תשובה הדרגית, כלומר יש לי שני סוגי תשובה ולא תשובה שלישית, וגם עוד שנייה נקרא את התוכן של של הפסקה הזו של התשובה העליונה, והיא פשוט מתארת בצורה יותר מפורטת את אותו תהליך שתואר בצורה מקוצרת בהתחלה, בפסקה הראשונה של התשובה הפתאומית. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוהי השורה בעולמות כולם, אורחי העולמים, נשמת כל האצילית מצטערת לפנינו בהודעה וקדושתה, כמה שהלב יכול לספוג. ולא באמת הכל הוא טוב וישר כל כך, והיושר והטוב שבנו הלא הוא בא מהתמתנו אל הכל. ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל, קרוע משונה, מופרד כאבק דק שכלא נחשב? ומתוך הכרה זו, שהיא הכרה אלוהית באמת, באה התשובה מאהבה בחיי הפרט ובחיי הכלל. מה תוכן של אותה הברקה שהרב דיבר עליה בהתחלה, הברק הרוחני הזה שנכנס בנשמה, מה התוכן של הברק הזה? הברק הזה זה שנייה אחת של תודעה של המושג האלוקי שנכנסת לתוך הלב, לתוך המוח של האדם. כאשר אדם מבין מה זה אלוקים, מה זה אלוקות, כאשר נפגש עם החוויה הזאת, עם ההערה הזאת, אז ממילא באותו רגע הוא משתנה ומתהפך, בגלל שהוא לא יכול יותר, הוא לא יכול להרשות לעצמו להיות מנותק מהדבר הזה. ואחרת הרי הוא מרחיק את האדם מכל ההוויה, מהקדוש ברוך הוא, וממילא מכל היש. והחוויה של השנייה הזאת, שאדם פתאום מרגיש את הברק הזה, פתאום מרגיש מה זה קרבת אלוקים, אני קרבת אלוקים לי טוב, ממילא הוא לא מסוגל יותר לחשוב על אופציה כזאת, שהיא אופציה של חטא, אופציה של רחוק מהקדוש ברוך הוא. ולכן בעצם זה הופך אותו מבפנים, פתאום באותו שנייה, באותה רגע, הוא הופך להיות אדם אחר, אדם כזה שכל הרצון שלו, כל השאיפה שלו, רק שאיפה לטוב, ובשום אופן לא יהיה מוכן לבוא ולפגום בחיבור ובקשר שלו לקדוש ברוך הוא, לאלוקים, וממילא לכל ההוויה ולכל היש. הוא לא ירצה לנתק את עצמו מהחיים האלה, משורש החיות הזאת.
זה נשמע קצת כמו שטיפת מוח. יש לך איזה אור גדול, ואז אתה מתנתק מהחטא, וזה בכלל לא תלוי בך, זה תלוי באור שאתה מקבל.
לא תלוי בך, אנחנו עוד שנייה נדבר על הדבר הזה. במובן מסוים, ודאי שזה נכון, כי זה כל מה שהרב, זה מה שהרב מדגיש פה לגבי התשובה הפתאומית. התשובה הפתאומית זה משהו שבא מאיזושהי סגולה. סגולה זה משהו שנמצא בעומק ההוויה של כל אחד ואחד מאיתנו. זה נמצא באיזשהו מקור שהוא מקור נשמתי. זה לא המציאות הקונקרטית שלנו פה בעולם הזה. זה באמת לא אנחנו כאן. אבל כאשר אדם נפגש עם איזושהי הערה נשמתית כזאת, שזה משהו שבא אליו מלמעלה, איזו הערה כזאת, שהיא לא שייכת למרחב של החיים הרגילים שלנו. פתאום אדם תואם את הטעם הזה, והוא לא יכול יותר להתנתק מהדבר הזה. הוא לא יכול להשתחרר מהמחשבה הזאת, מההכרה הזאת, ממה שזה חולל בקרבו, מהשינוי שלו. בעצם זה משנה את המבט שלו על העולם, על החיים. זה משנה משהו מנקודת ההסתכלות שלו על כל המציאות, על כל ההוויה. המבט שלנו הפשוט, השטחי, זה מבט שמסתכל על העולם מתוך הפרספקטיבה שלנו, כמצד הגוף שלנו. וזה תמונת החיים שלנו, דרך הגוף. אבל כאשר אדם רגע אחד זוכה להזרחה כזאת של הנשמה, אז פתאום הוא מסתכל על המציאות מפרספקטיבה אחרת, מנקודה אחרת, שהיא הנקודה, שהיא הנקודה של הרוח, כן, נקודה האלוקית. וההסתכלות הזאת היא משנה את כל היחס לעולם, את כל התפיסה שלו ביחס לעולם. כן, יש וורט יפה של המשך חוכמה, בפרשת נשוא, לגבי פרשיית נזיר, אז כתוב שם, וביום מלות נזרו יביא אותו. אני שמרוק את הנאיר, יפה לרבי עקיבא, מה זה יביא אותו? אז רבי שמואל אומר, יביא אותו, יביא את הקורבן. רבי עקיבא אומר, יביא אותו, יביא את עצמו. מה זה יביא את עצמו? כן? מי לוקח את עצמו? מה זה יביא אותו? אז המשך חוכמה מסביר שם דבר מאוד יפה. הוא אומר, הנזיר, הרי כל המהלך שלו זה מהלך של התנתקות מהעולם, כדי לחזור לאיזושהי נקודה יותר פנימית, יותר עמוקה, בתוכו, התייחד עם הקדוש ברוך הוא וכו', לעזוב את ה... לפרוש במובן מסוים מהחברה, לפרוש מהחיים, לפרוש מהתאוות, מהתענוגות, ולהגיע לדרגה, להשיג דרגה רוחנית יותר עליונה. ואם הנזיר הצליח, וזה מה שאמור לקרות, אז הוא צריך להגיע בסוף תקופת נזרו למצב כזה, שיש לו מבט, יש לו פרספקטיבה חיצונית, כאילו, לגוף שלו. כן, הוא מביא את הגוף שלו, כן? הוא בעצם, ההוויה הקיומית שלו, זה איזושהי נקודה של הנשמה, הוא נמצא מחוץ לסיפור. אבל הוא מביא, כן, זה כמו הלל שאומר, אני הולך לבית המרחץ כדי לגמול חסד עם גופי. זאת אומרת, האדם מצליח מכוח אותה הכרה, מתוך אותה חדירה של ההערה הנשמתית, להגיע לפרספקטיבה כזאת על המציאות שיש לה איזה עין אחת, כאילו מחוץ לסיפור, מלמעלה. אז הוא חי בעולם הזה, כן, והוא שייך לעולם הזה, אבל זה נותן נקודת מבט אחרת לגמרי על כל המציאות של העולם הזה, כאשר אדם מודע לזה ש... התמונה האמיתית, התמונה המלאה והשלמה, זה התמונה של העולם של הרוח, של העולם של הנשמה, של העולם של האלוקות, שמהמקום הזה כל העולם שלנו מקבל בעצם נצבע בצבעים אחרים לגמרי. כן.
לא? לא, השאלה.
בסדר. אז אלה בעצם שני סוגי התשובה שהרב קוק מדבר עליהם פה. מדרגתית ופתאומית. וזה בעצם בצורה יותר רחבה קשור לשתי דרכים, שני מסלולים של התפתחות אנושית בכלל. ויש לפניכם פה ציטוט מתוך אורות הקודש בחלק ב', ההתפתחות והדילוגים. בעולם פועלים התפתחות האיטית והדילוגים הפתאומיים. ישנם בעלי נשמות כאלה שהצד של הדליגה מתגבר בהם על צד ההתפתחות ההדרגית. זהו האופי הישראלי. הם מושפעים מרעיון התשובה הרבה. ושואפים לדברים רמי ערך, שאין הסביבה ותנאי החיים מסכימים על זה. בכל מקום חפצם, האז הוא הכוח הגלגלי, הנושא עליו את כל הרכוש היותר טוב שבחיים. יש שני כוחות שפועלים את ההתפתחות האנושית במהלך ההיסטוריה האנושית, כן, לאורך כל התקופות. יש טיפוסים כאלה שהם טיפוסים של של הדרגה, כן? זאת אומרת, הם אלה שהם בעצם נותנים קיום ויציבות לעולם כפי שהוא, הם מקבלים את כללי המשחק, הם פועלים בתוך העולם כפי שהוא נמצא היום, כפי שהוא נמצא בתקופתם, בזמנם, והם האנשים שהם חיים את החיים הדרגתיים. אבל יש בעלי נשמה כאלה שהם בעלי דליגה, זאת אומרת, הם כל הזמן הם מחפשים איפה אפשר, כן, איך אומרים היום, לצאת מהקופסה, כלומר, איפה אפשר לצאת לאיזושהי נקודה שהיא מחוץ למרחב הנורמלי, הרגיל, השגרתי שבתוכו הם נמצאים. והם, האנשים האלה, הם בעצם אלה שגורמים את הקפיצות בהתפתחות האנושית בכל התקופות. בגלל שכל עוד חושבים בצורה שבלונית מתוך המסגרות הקיימות, אז אפשר לפתח בצורות מינוריות, כן? לאור הכללים הקיימים, לאור ההנחות והתפיסות הקיימות, עד שפתאום בא איזה אדם כזה, כמו נגיד איזה איינשטיין כזה, שבא ושובר את כל המוסכמות, את כל התפיסות הרגילות, את כל צורת המחשבה, ובעצם מתחיל להסתכל על הדברים מכיוון אחר לגמרי. והוא מצליח לדלג מעל התפיסות הנורמטיביות, המקובעות, אלה שמקובלות בתקופתו, ומצליח ליצור איזשהו אופק חדש, שכמובן שהוא מזין אחרי זה עוד הרבה בעלי כוח הדרגתי שיבוא בעקבותיו, ואת הדברים האלה ינסו לבסס ולהשריש ולחזק ולהביא רכות וראיות ולמצוא עוד חיזוקים ותימוכים וכו'. ואומר הרב קוק שהנשמות האלה שהן הנשמות של הדליגה, הן נשמות שהם בעיקר הוא מייחס אותם לעם ישראל, ואנחנו יודעים שהרבה מפרוצי הדרך בהיסטוריה בכל התחומים והמישורים ברובם, חלקם הגדול, היו יהודים. וזה האופי שמושפע מרעיון התשובה. רעיון התשובה, בסופו של דבר, התשובה העליונה, התשובה שבעצם אליה אנחנו רוצים לשאוף ולכוון, זה תשובה שיש בה מימד של דילוג, מימד של קפיצה. זאת אומרת, לצאת מהמשחק, להצליח לקפוץ מעל הדברים הרגילים, הנורמליים, להצליח לאחוז באיזשהו עוגן שהוא נמצא מחוץ לתמונת החיים הנורמלית, הרגילה, היומיומית העכשווית שלנו. וזו תשובה שהיא לא רק מתקנת איזה פרט כזה או אחר, אלא בעצם היא משנה והופכת את כל תמונת ההסתכלות, כל ההסתכלות של האדם, את כל המבט שלו על הכל. הכל בעצם משתנה ומשתדרג מכוח איזשהו מהפך הרבה יותר מהותי שמתחולל בתוך האדם. וזו תשובה עליונה. לגבי אומר הקופו שהיא תלויה בסייעתא דשמיא. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותנו, זאת שאלה קריטית אני מניח, שכל אחד ואחד שואל את עצמו, בסדר, יש בן אדם שזוכה פתאום יום בהיר אחד, נחה עליו הרוח הזאת, כן, של איזושהי הברקה נשמתית עליונה מהסגולה האלוקית הפנימית, משהו כזה, שכוח, כל הכבוד לו, כן, אשרה ואשרי חלקו. השאלה האם אנחנו יש לנו מה לעשות כדי להצליח לכוונן את עצמנו לנקודה הזאת, או שאנחנו נגזר עלינו, מקסימום שאנחנו יכולים לזה לעשות את התשובה הדרגתית, לעשות את השיפוצים והתיקונים שהם גם כן חשובים משמעותיים, אבל מעבר לזה אין לנו את היכולת ואת הכוח לעשות. הרב קוק מתייחס לנקודה הזאת בפרק י' ד' האמת שגם הפסקה הראשונה בפרק היא גם קשורה לנושא שבו אנחנו עוסקים עכשיו, אבל נניח לה עכשיו. אני קורא הפסקה הראשונה שמצוטטת אצלכם, זה א' כוכבית. כשמסתכלים מסתכלות רוחנית ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות למפני פגמי הנפש שגרמו האבונות, ומתוך הצער שניות ההורה מתחרטים על החטאים בכלל ובפרט, וחפצים בכל לב לתאר את המעשים והעמידות על מכוניהם, כדי שלא תישאר עוד הסתימה מעכבת את האור העליון מלחדור בתוכלות הנשמה החושבת. זהו הדרך לבוא לתשובה אילה, תשובה דחזה לחפה על כל עובדים. כן, הוא משתמש פה במונח תשובה אילה, תשובה עליונה, ש... שמזכירה לנו את הפסקה שקראנו בפרק ב', ופה אומר הרב שיש, כן, יש מצב כזה שאדם מרגיש, הוא מרגיש, כן, זה קשור גם לתשובה, כן, הסתמית וכו', אדם מרגיש שמעבר למעשה כזה או אחר, כן, אפילו שהוא תיקן כבר את המעשים, מבחינת הוא עשה מה שהוא יכול לעשות מבחינת שינוי המעשים, מבחינת השינוי ההדרגתי, אבל עדיין הוא מרגיש שמשהו במהות, משהו בעומק עדיין חסום, משהו עדיין חסר, חסר בקשר שבינו לבין הקדוש ברוך הוא. יש משהו ש, כן, העיניים מסתמות, העיניים הרוחניות סתומות. הוא נמצא בתודעה שהיא כל כך חומרית וגופנית ועולם הזית, והוא לא, הוא לא מצליח לסגל לעצמו נקודת מבט שהיא יותר רוחנית. ואז הוא מאוד מצטער, וכן, הוא מצטער גם על החטאים, והוא חפץ בכל לב לתאר את המעשים והעמדות הנכוניים. זהו הדרך לבוא לתשובה הילה. זה הדרך להגיע לאותה נקודה שהיא הנקודה של היערה. זאת אומרת שהאדם לא יוצר את זה. וזה ההבדל המהותי אולי בין התשובה הדרגתית לתשובה הפתאומית. את התשובה הדרגתית האדם בכוחות עצמו יוצר. האדם הוא זה שאחראי על התשובה הזאת. וזאת התשובה שהראשונים בעיקר עוסקים בה. כן? זו התשובה שהרמב״ם כל כך מעריך לפרט אותה. כן? זו תשובה שבן אדם בכוחות עצמו, בחירה החופשית שלו, בא ומקבל החלטה ועושה שינוי שהוא, כן, שחט, יש איזו התנהגות לא ראויה או מצווה שהוא מזלזל בעולם, משנה מה, והוא תופס את עצמו בידיים ומשנה את ההתנהגות שלו. זה דבר שמוטל על האדם. התשובה הפתאומית זה משהו שהוא מוטל על הקדוש ברוך הוא, זה לא קשור לאדם, זה בא לו מלמעלה. והחידוש פה שאומר הרב שהאדם יכול, לא יכול ליצור את זה, אבל יכול להזמין את זה. הוא יכול לכוון את עצמו לאותו מקום, לאותה נקודה, שהוא גם כן, בסוף אולי גם כן יזכה לדבר הזה. כלומר, זה, אומנם זה זכות, אבל זה זכות שהאדם יכול לאפשר אותה. כן? זה דומה אולי למה שהרמב"ם כותב לגבי הנבואה. הנביא צריך להכין את עצמו שיהיה שלם, גם במושכלות וגם במידות, אומר הרמב"ם, שיהיה אדם השלם, ואז יהיה ראוי לנבואה. זה אומר שבטוח הוא יקבל נבואה? לא, זה לא בטוח. הנבואה תלויה ברצון של הקדוש ברוך הוא לנבא אותו. אבל האדם הביא את עצמו למקום הזה שהוא ראוי לנבואה. וכשהוא ראוי לנבואה, אז הוא גם יכול לזכות לנבואה. וזה מה שקורה לגבי התשובה הפתאומית. אדם צריך להביא את עצמו למקום כזה שהוא רוצה בדבר הזה, שהוא חפץ בו, שהוא חסר לו, שהוא כואב את זה שאין לו, שהוא מתפלל על זה גם כן, ואז הוא גם יכול לזכות שהקדוש ברוך הוא באמת יבוא ובאיזשהו מקום יהפוך אותו ויזכה אותו בדבר הזה. אנחנו רואים את התהליך הזה בצורה מאוד ברורה ומפורשת בפרשת ניצבים, פרשת התשובה, נכון? פרשת שבוע שעבר, אנחנו רואים ששלב ראשון בתחילת הפרק, והיה כי יבוא עליך ברכות והקללות, עם ישראל מתחיל באיזושהי תשובה, ושבתה עד השם אלוקיך, ושמעתה בקללות, ככל השם תלום צבך היום. כלומר, יש איזשהו תהליך שעם ישראל מתעורר לחזור בתשובה. ואז אחרי שעם ישראל מתעורר לחזור בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא כבר מקבץ את גלויותיו, כן, מקבץ נדחה ומחזיר אותו לארץ וכו', כל התפילה לשלום המדינה, ועד כדי ומל, כן, השם לוקחת לבך ולא עזריך, הקדוש ברוך הוא גם מל את הלב, שזה בעצם מה זה מילת הלב? מילת הלב זה בדיוק התשובה הזאת, התשובה הפתאומית. מילת הלב זה אומר שיש איזושהי אורלה שמכסה את הלב, האורלה הזאת זה המבט החומרי, ההסתכלות החומרית על המציאות. הקדוש ברוך הוא, כן, עושה איזה ברית מילה כזאת זריזה לאדם, ופתאום משהו מעיר לו, פתאום המבט החומרי מתהפך, פתאום הוא רואה את הדברים בצורה אחרת, בעיניים אחרות, וזאת מילת הלב שהקדוש ברוך הוא מזכה את מי? את מי שמבחינתו משתדל ומתאמץ ומנסה גם כן בכוחות עצמו להגיע למקום טוב, אבל עדיין יש דברים שאם הקדוש ברוך הוא לא עושה אותם, האדם בכוחות עצמו לא מסוגל לעשות אותם.
למה זה בעצם שירות כזה? למה זה לא משהו אוטומטי?
מה?
למה זה לא אוטומטי? למה זה שירות?
אנחנו לא מפעילים את הקדוש ברוך הוא. כן, הוא לא עובד אצלנו. אם זה משהו שהוא תלוי בהערה רוחנית, נשמתית, אלוקית, אז כמו נבואה, זה לא מה שאני יוצר אותו. אני מאפשר אותו.
נבואה זה קשור למציאות היסטורית, ופה זה לא דווקא, כמו תיקון האדם, הוא לא קשור.
נכון, אבל בגלל שזה בדבר, כן, הוא אומר רב קוק בהתחלה בזה, שזה צריך לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. זאת אומרת, המקור של התשובה הפעמית הזאת, זה משהו שראוי לחפש נתיבותיה בעמקי תעלומה. על ידי הופעה של סגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שאולי לחפש נבדל במקטע לומה. זאת אומרת, זה דבר שאין לו חוקיות, לפחות לא שאנחנו מכירים אותה. זה משהו שיכול לקרות, יכול לא לקרות. אבל האדם מבחינתו, הוא חפץ בזה, הוא רוצה את זה, הוא מזמין את זה, הוא מתכונן לקראת זה, אז הוא גם יכול לזכות. השראה זה זכייה, כן, אנחנו יודעים. כלומר, המסכת מגילה אומרת, יגעתי ומצאתי, תאמין. יגעתי ומצאתי, יגעתי ולא מצאתי, אתם. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. כן, מה זה יגעת? כן, יגעתי ומצאתי. מה זה היגיעה והמציאה? אם יגעתי, אז מצאתי. מה זאת אומרת? כן? כלומר, אם אני מתייגע, למשל, בוא ניקח אדם עמל על סוגיה, מנסה להבין אותה, חושב עליה, מתאמץ, להבין איזו סברה קשה וכו', אז הוא, לכאורה, הוא יבין אותה, נכון? אבל הגמרא אומרת לא ככה. הגמרא אומרת שיגעתי ומצאתי. מה זה מציאה? מציאה זה דבר שזה פוקס, כן? מה זה? למצוא דבר. זה פוקס מצאת. זה לא שזה... אז מה שהגמרא אומרת, שגם אחרי שיגעת, עדיין מצאת. כן, הגמרא בסנהדרין אומרת שאבדה זה דבר שבא בהיסח הדעת. עקרב ומשיח, דברים שבאים בהיסח הדעת. כלומר, ההגדרה של מציאה זה בהיסח הדעת. אז איך הגיעה מאפשרת מציאה? אז אומר רב צדוק, הרעיון דומה לגבי הנקודה הזאת, כן? שאדם יגיע, אדם מתאמץ, אדם בעצם מכין כלים כדי לזכות בסברה, אבל אחרי זה, זה זכייה, זה מציאה, הקדוש ברוך הוא החליט לתת לו, כן? צ'יפר אותו, נתן לו איזה השראה, איזה הערה, איזה סברה טובה. אני חושב שכל אחד יכול לפגוש את החוויה הזאת, שאתה, אין יחס ישר בין המאמץ שהשקעת לבין הזכייה שזכית בסוף, באיזה תובנה, באיזה סברה, באיזה יישוב הדעת, באיזה הברקה, באיזה הערה. זה לא, אין בזה חוקיות אחד לאחד. אתה מתאמץ, אתה עמל, ויכול להיות שתזכה גם כן בערה. זה ודאי שאם אתה לא מתאמץ ולא עושה את מה שמוטל עליך כדי לזכות, אז גם לא תזכה. אבל זה שהתאמצת, זה לא מכריח את זה שבסוף אתה זוכה. יש לפעמים סוגיות שבן אדם מתאמץ, 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 ולא יצא משהו, נכון? לפעמים אתה מתאמץ, ופתאום, וואו, כאילו אתה זוכר. לכן, גם בתשובה יש משהו כזה, שאדם מתאמץ, אדם רוצה, אדם מכין את עצמו, אדם יכול להתפלל על זה, אבל בסופו של דבר, זה הערה נשמתית, כן, מעמקי סגולה, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה, מה החוקיות ואיך זה בדיוק עובד, זה ברצון לשם הדבר הזה קורה.
למה צריך? אני רואה את זה למעשה לא לוקח עבודה כסה במקום לבוא ולחם, מה הבעיה לעשות את תסובת הרמב"ם בתסובת רבנו יונה? למה צריך את ההנחה הזאת, את ההערה הזאת? וגם למה שאתה אין לו אין אינטרס להשקיע מעמסים וכוחות נפש להתקפל ולהתפלל על אותה הערה שתבוא או שלא תבוא, יותר עדיף להוסתם בקנאה יעילותית להשקיע אותה מעמסים בדרך התשובה יותר פתוח, פנוי על משהו טבעי יותר.
מה שמבדיל, מבחין בין התשובה הדרגתית לתשובה הפתאומית, שהתשובה הדרגתית יותר תשובה כמותית. זאת אומרת שאדם בתוך עולם מושגים שלו, אז יש דברים שהוא פחות נזהר בהם וכולי, יש דבר שהוא קשה לו להקפיד עליו, משהו כזה. עכשיו הוא יצליח, עולם עבודת השם שלו, העולם הרוחני שלו, העולם של קרבת אלוקים שלו, העולם של התפילה שלו, העולם של החוויה הרוחנית שלו, כל הדברים האלה הם לא ישתנו מהותית בעקבות השינוי הזה. כן? כלומר הוא יישאר בעצם פחות או יותר אותו אדם, אותו אדם, אבל עם תיקון, כן, תיקון קל. אבל התשובה הפתאומית, כשאדם יזכה לזה, בעצם זה ישדרג את כל האישיות שלו. כמו כל העולם של עבודת השם שלו, הוא כולו ישתנה לגמרי. גם אותם דברים שהוא עושה עכשיו, למשל, המצוות שהוא מקיים, הם פתאום יקבלו משמעות אחרת לגמרי. פתאום האיכויות של העשייה שלו יהיו איכויות שונות. התשובה הדרגתית היא יותר תשובה כמותית, יותר עוד פרט, פחות פרט, עוד נקודה, פחות נקודה, זה חשוב ומשמעותי, ואנחנו חייבים גם לעסוק בזה, זה לא בא במקום. אף אחד לא אומר שהתשובה הפתאומית היא באה ומייתרת את התשובה הדרגתית. תשובה הדרגתית, ודאי זה אדם שחובה, שהם תלת על כל אדם ואדם. הרבו
כאמת אותם.
מה?
לפרחות הם מנסו לחפש כאו נרגל או זה סתר על אלטרנטיבות.
אני לא חושב שזה אלטרנטיבות. הרב קוק לא בא לסתור את התשובה של הראשונים. אבל הוא בא להגיד שהתשובה של הראשונים היא עומדת באיזושהי רמה מסוימת, באיזושהי במסלול מסוים, שהוא מסלול שהוא יותר כמותי, כן? זה אמירה אולי טיפה מעליב, כן? אבל אני חושב שכן, אפשר, כשאני בא להבחין משתי התשובות, זה תשובה שיותר, שוב, זה הדרגתי במובן הזה, שזה בתוך המסגרת הקיימת, זה בתוך העולם שאדם זה, הוא לא ישתנה מהותית, הוא לא יהיה אדם אחר לגמרי פתאום, אלא שהיה איזה בעיה עם עבודת השם שלו, היה איזה קלקול, היה איזה פגם, היה איזה דבר שהוא לא עשה כמו שצריך, ועכשיו את הדבר הזה הוא מתקן, זה דבר משמעותי וחשוב שאי אפשר לוותר עליו, זה ודאי. אבל פה מה שהרב מציע בתשובה הפתאומית זה שדרוג של כל עולם הרוח של האדם, שדרוג של כל האישיות של האדם, שדרוג של כל עולם עבודת השם של האדם, זה יביא אותו למקום אחר לגמרי, כן? זה כמו ההבדל בין קיום מצוות של ילד בן 3 לקיום מצוות של מבוגר בן 20, כן? זה אותו דבר. כלומר, גם בן אדם מבוגר יכול עדיין להתפתח בתוך התפיסת אלוקות שלו, בתוך ההכרות שלו, בתוך התובנות שלו, בתוך מעולם הדעת שלו, עולם ההכרה שלו, עולם החוויות שלו, וממילא ההתפתחות הזאת משנה את כל האופי של כל העשייה שלו, של כל מה שהוא עושה.
זה לא ניתן לפתח בעבודה שתיקח, תיקח חסנה, תיקח חסר.
אז יש דברים שאפשר לפתח, יש דברים שאפשר לפתח שקשורים למשל בלימוד. דברים שקשורים בלימוד, אז זה דבר שאתה יכול לפתח. אבל יש דברים שהם לא קשורים בלימוד, שהם קשורים בהערה, הם קשורים בהזרחה נשמתית, הם קשורים באיזושהי השראה, זכות שאדם זוכה מלמעלה. כן, דברים שאדם לא בכוחו, זה מה שאמרתי לגבי יגעתי מצאתי. כן, יש דברים שאדם מתאמץ. בסופו של דבר, כן, אנחנו רגילים לזה שדברים כאלה קורים, אבל זה לא דברים שמובנים אליהם. וזכיות משמעותיות כאלה, אז זה לא דברים שמתלויים באדם. אני חושב שכל אחד זוכר איזה שהם רגעים כאלה, שפתאום, כן, איזושהי תובנה הבהיקה בצורה מאוד מאוד חזקה, שלפעמים זה דבר שמשנה חיים של בן אדם. עכשיו, זה דבר שהוא לא, הוא זכות, הוא זכות משמיים. הקדוש ברוך הוא זיכה אותו באיזושהי הרבה, באיזושהי תובנה, שפתאום בצורה מאוד חזקה ומאוד חדה נכנסה בליבו. והדבר הזה משנה את האדם. אז כמובן שכל מיני תנאים סביבתיים מאפשרים אותה, את ההברקה הזאת, כן? כל מיני דברים שעושים זה מאפשר, אבל הדבר שכשזה קורה, זה קורה בהשראה וסייעתא דשמיא.
שאלה בעניין הזה.
איך קוראים לך?
תומר.
תומר. בסוף הבנתי את העוקץ של השאלה שלך.
העוקץ של השאלה שלי הוא כזה, אתה אומר שלא יקרה איזשהו שינוי עקרוני מהתשובה על ידי הדרגתיות, על ידי טוב, אני נזהרתי פה, אז עכשיו אני אזהר פה, אוקיי? אבל מניסיון שלי, התשובה הדרגתית א', היא לא צריכה לתפוס רק את הפן הזה. אם הבן אדם עושה אותה בצורה שאני נגיד הרב סובייד, שאני מדבר על התשובה של טהורה, שהיא ללכת ולהתחקות אחר המקור שלך. חיות, זה לא דבר שייתכן להגיד. זה לא העולם שאני חיים.
אז אני מבין שתומר אומר שגם התשובה הדרגתית בסופו של דבר היא משנה את האדם. היא בפנים באופן מהותי.
לא, גם, באותו
אופן. באותו אופן. פה הרב מפורש מבחין בין שתי התשובות.
כן, אבל הוא לא מעלה את התשובה הפתאומית. הוא מדבר על התשובה היא לאדם נפלא. הייתי אומר שהיא לא... היא יכולה להיות
קשורה
לזו
בסוף, כשאני קורא. בסדר, עזוב את התשובה אלה, כן? מה לגבי התשובה הפתאומית? מה התשובה הפתאומית? מה קורה התשובה הפתאומית? מדבר על איזה שברק הוא חושב שנכנס בלגב שנשמתו של... בליבו של האדם, נכון? ובפעם אחת הוא מכיר את הרב ואת הכיור של אחרת, נהפך לאיש אחר. הוא נהפך לאיש אחר.
אבל בתשובה אלה הוא נהפך לאיש אחר.
מה?
בתשובה אלה הוא נהפך לאיש אחר.
כן? ואני לא רואה. טוב. כאילו, הוויכוח שלנו זה האם תשובה אילה זה תשובה פתאומית?
כמו
שאנחנו
עושים תשובה אילה, זה דווקא תשובה פתאומית. אבל
לא
אתה
יכולה
להתחיל
משני הדבר. בסדר, אני מדבר על התשובה הפתאומית. כן, כשאני מדבר על תשובה אילה, אני מדבר על תשובה פתאומית. בסדר, זה...
אני מבין, אני רק שואל איך אתה יכול לחסוך מהתשובה הדרגית את האפשרות של תשובה אילה, שזה לא רק שזה לא... לדעתי,
לא משתנה מדברה, אבל גם... אבל אני לא כך מבין אותך. התשובה אילה באה מהבריקה של הטוב הכללי. מה זה קשור לישנה התשובה הדרגתית שלא בריקה היא בריקה, כן? מה והמורקה של טוב הסתנים? והוא כותב לא בריקה שהיא בריקה בקרבו להתהפך מן המורק של הלילה טוב. הוא מפורש מבחין מן הדברים האלה.
כתבו בבריקה בהילאה ולא כתבו בבריקה
בזה? לא, הוא כותב שלא. תשובה הדרגתית לא בריקה היא בריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הלילה טוב.
ובתשובה ההילאה אין לי פשוט את הספר
פה. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוקי אשר בעולמות כולם אורכי העולמים. אני, מה שאני מקבל בהערה שלך זה שאני טיפה, כן, העלבתי, כן, וזלזלתי בתשובה הדרגתית. אתה אומר, גם תשובה הדרגתית, בסופו של דבר, ההדרגתיות היא גם מביאה את האדם למקום אחר. אבל אני לא חוזר בי מזה שמדובר על הבחנה מהותית בין שתי תשובות, והתשובה הפתאומית היא מביאה את האדם למקום אחר לגמרי. בסדר? יכול להיות שכן היה נכון לראות את הפסקה הראשונה בפרק י' ד', אני אגיד אותה בעל פה. הרב אומר ש... כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשם, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות. יש דברים רעים ויש דברים קטנים. בסדר? התשובה הדרגתית באה לתקן את הדברים הרעים. כלומר, יש דברים לא טובים, אני בא ומשנה אותם על ידי תשובה הדרגתית. התשובה הפתאומית היא בעצם התפקיד שלה, המטרה שלה, מה שהיא עושה, היא מעלה את הדברים הקטנים. זאת אומרת, גם דברים שהם בסדר. אבל היא, כשהיא באה ומשנה את האדם מבפנים, והאדם בעצמו נהיה אדם אחר, משתנה ונהפך לאיש אחר כמו שהוא כותב פה, כמו שהרב מתאר, אז מלא, גם העשיות הפשוטות שלו, הן מקבלות משמעות ומובן אחר לגמרי. פתאום הוא נהיה אדם אחר, במהות שלו. הוא קופץ מעל, כן, כמו שראינו גם כן בהתפתחות האנושית. יש תמיד התקדמות שהיא התקדמות על בסיס הנתונים הקיימים. שזה תיקון של פגמים, כן, כל מיני... כן, צידודים הכרחיים בתוך המסלול הקיים. בסדר? אבל יש תשובה, יש את המהלך שהוא מהלך של הדילוג, של הקפיצה, שאדם בעצם קופץ למקום אחר שהוא לא היה בו עד עכשיו. והדילוג הזה אדם לא יכול לעשות אותו, בגלל שהוא לא נמצא. אדם לא יכול לקפוץ למקום שהוא לא נמצא בו. אדם במקום שהוא נמצא, בתוך מרחב שהוא מכיר אותו, שהוא מודע אליו, הוא יכול לבוא ולתקן דברים. אבל להפוך להיות מישהו אחר, להיכנס לתודעה אחרת, אדם לא יכול לחרוג מתוך התודעה של עצמו. כדי לחרוג מהתודעה של עצמו, הוא צריך סייעת הדשמיה, הוא צריך דילוג. הדילוג הזה, זה דילוג שהקדוש ברוך הוא עושה אותו. הוא יכול, כמו שאמרנו, להתארגן לקראתו. אבל בסופו של דבר, אם הפתאומיות הזאת, אם ההערה הזאת, ההזרחה הזאת לא תגיע, אז הוא לא יוכל לחרוג מתוך התודעה וההכרה שלו. בסדר? רגע, שנייה, יוסי רצה להעיר.
בהמשך פרק י"ד יש שם איזה פסקה שהוא מדבר על הדרגה שאם אדם אף רחוק מדי בדרגות.
יפה, אז זה הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו. בסדר? עוד שנייה, אני אשתם לזה. תזכיר לי איך קוראים לך.
אוהד.
אוהד, כן.
יש לנו כלל שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. פה זה קצת להפך, כאילו הכל בידיך חוץ מבתכלס להשתדרג עליו. ועל הקב"ה ברוך הוא יבוא וילמוד לו.
הכוונה, כל בידי שם חוץ מיראת שמיים, זה שכל מה שקורה לך, זה בידי הקדוש ברוך הוא. מיראת שמיים זה מוטל עליך. זה מוטל עליך ודאי בתשובה הדרגתית, אבל זה מוטל עליך גם בתשובה הפתאומית. איך זה מותר עליך? על ידי זה שאתה רוצה בזה, אתה מתכונן לזה, אתה מתרגן לקראת זה, ואז גם אתה תזכה בעזרת השם לסייעת הדשמיה. מתי? בסדר, עכשיו אני רוצה באמת לעבור לנקודה הנוספת, שהיא המקום של העבודה של האדם אחרי התשובה הפתאומית הזאת. יש בזה משהו מאוד כוסה ומאוד מלהיב, כן? שפתאום אדם משתנה ונהפך ונהיה מישהו אחר, משהו מאוד מאוד חזק ובוא נאמר מגרה. אבל יש בזה גם בעיה וסכנה, וזה מה שיוסי העיר, שזה הפסקה הבאה בפרק י' זה מצוזף גם כן לפניכם. פסקה ב', לפעמים על ידי שמה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה בעולם המחשבה העליונה, והגוף נעזב מן הנשמה. ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. ואחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת וכוח חיים חוזר לרגילות שלו, מוצאת הנשמה את הגוף שבור בקלקולי תכונותיו, ומתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. משכך צריכה התשובה עם חפת זיכוך המידות להיות קודמת לעלייה הסתכלותית. ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף אל הנשמה גם בהתעדותה העליונה. ופה זה גם תשובה למה שתומר אמר, ולא זוכר מי עוד העיר, שבאמת התשובה הדרגתית היא הכרחית, ואי אפשר לוותר עליה, וזה לא או זה או זה, אלא בסופו של דבר חייבים שתהיה גם תשובה הדרגתית, חוץ מהתשובה ההתכווננות לעבר התשובה הפתאומית. ופה הרב מתאר תהליך מאוד מסוכן וקשה, שאדם נמצא בעצם בדיסוננס, בסתירה פנימית, בין המקום שבו הוא בעצם נמצא מבחינה נשמתית, ההערה שהוא זכה לה, התפיסה של הנשמה שלו, כמקום הגבוה העליון שלו, לבין ההתרגלות של האישיות הממשית שלו, לבין התכונות שלו ותיקון של המידות שלו וכו'. ולפעמים הדבר יוצר סתירה. סתירה שאדם בעצם נמצא במקום מאוד מאוד רוחני ועליון, הוא חי בתודעה שמאוד גבוהה ונשגבת, אבל בפועל הוא לא, עדיין לא תיקן את כל התכונות בצורה הפשוטה, הדרגתית, השיטתית, עקב בצד אגודל. זאת אומרת, גם אחרי שאדם זכה להערה כזאת, הוא יצטרך לחזור ולראות איך הוא עכשיו לאור ההכרה הזאת גם כן בא ומשנה ועובד על התכונות המידות שלו, שבאמת הוא יהיה מתאים למקום הזה. למשל, הדבר הזה, זה דברים מפורסמים, אני חושב, לגבי היחס בין פסח לבין ספירת העומר, כמו שמאוד מתואר בחסידות, קבלה וחסידות, שבפסח הקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל מבחינה נשמתית, כן? הם היו במתת שערי תומה. הקדוש ברוך הוא בעצם הוציא אותם במתת שערי תומה. אבל עם ישראל, אולי נשמת ישראל יצאה מהגלות, אבל עדיין עם ישראל במצרים היו עדיין מבחינה תרבותית, מבחינה מחשבתית, תודעתית, תרבותית, הם עדיין היו שבועים בתוך הקליפות של מצרים, ולכן היה צריך, במקביל למהלך של התיקון הרוחני העליון, היה צריך גם כן לעשות תהליך שהוא תהליך הדרגתי, יום אחרי יום, מתת יום, כדי מתת שערי תומה, לבוא ולהביא את עם ישראל גם במציאות הממשית שלהם לאותה נקודה, לאותה דרגה. וכאשר הדברים לא עובדים בתורה הזאת, כאשר אדם רק מגיע לאיזושהי השגה ואיזושהי הערה נשמתית עליונה, אבל הוא לא עובד גם כן, לא יורד לשוחות, לתאר את השוחות, כן, לעבוד, יורד לתעלות לנקות אותם, לא עובד גם כן על הדברים הפשוטים, על המציאות הממשית שלו, אז הוא יכול להגיע לאיזושהי סתירה באמת בין הנשמה שלו, בין התפיסה העליונה שלו לבין המציאות שלו. והרב מתאר את זה כדבר מסוכן, כי יכול לבוא רגע של משבר. יכול...
סוף ספירת עומר יש גם את שבועות.
בדיוק, שזה השלמה. כאילו השבועות בא אחרי שעם ישראל גם מגיעים למקום שהם ראויים לו מכוח העבודה שלהם, שזה בזכות ולא בחסד. כלומר, השלב הראשון, ההערה הראשונה, הקפיצה הראשונה, זה חסד, זה חסד אלוקי. זה הערה שבאה לא מכוח מעשים, לא בגלל שמגיע. וזה בדיוק מה שקורה שם במצרים, כן? שהקדוש ברוך הוא יורד, ואני ולא מלאך, וכן, את ירום ועריה, עלה לא עובדי עזר, עובדי עבדי עזר, עלה עובדי עבדי עזר. כלומר, עם ישראל באמת לא היו רואים לגאולה בנקודה הזאת. ואז בא חסד אלוקי, שבא וכאילו מוציא אותם, מעיף אותם החוצה. אבל כדי שיהיה לזה קיום, כדי שזה יהיה דבר שהוא משמעותי ויחזיק, אז צריך גם כן לבוא ולתקן את המציאות הממשית של עם ישראל, וזה התהליך של המתת יום עד לשבועות, שאז באמת יש את השלב הזה של ההתאמה בין המציאות הנשמתית למציאות הממשית של עם ישראל. וגם בעבודה של התשובה, כמובן שיש את המהלך של ההכנה, כן? ההכנה היא גם בעבודה בתשובה הדרגתית, וגם ברצון באמת לשדרוג ממשמעותי, לשדרוג ממשי, באמת להפוך להיות אנשים יותר מבחינה איכותית. להיות אנשים יותר תאורים, יותר קדושים גם ברמה ברמה הפנימית, העמוקה, מעבר רק לתיקון המעשים, ושצריך להתכונן לעבר הדבר הזה. אבל מעבר לנקודה הזאת, גם מי שזוכה לאיזשהו דילוג, לאיזושהי קפיצה, לאיזושהי הערה, שהיא הערה מיוחדת, הערה שחורגת ממסגרת התודעה האהובית שלו, צריך לדעת שהדבר הזה עדיין לא מבטיח שהכל ילך אחרי זה למישרים, וצריך לדאוג לכך, כן, צריך לעבוד אחרי זה ולשים לב שבאמת הוא נמצא במקום הזה, שבאמת הוא דורך שם במקום הזה, והוא לא רק חי באיזושהי השלב בפנטזיה, שהוא באמת לא יכול לגבות אותה, שזה לא משהו שהוא ממשי, משהו יציב, משהו קיים, וזה עבודה שהיא עבודה של אחרי הערה, אחרי הקפיצה, שזה גם דבר שהוא חשוב ומשמעותי. הבאתי לכם, אתה רוצה להעיר?
כן.
איך קוראים לך?
עכשיו כן, אליהו. הרב פה לא אומר שזה צריך להתקודם לעלייה ההסתכלותית, העבודה הזאת של ברקלה.
כן.
זאת אומרת, כאילו, אפשר לתן לזאת בין התשובה הדרגית לעבודת ההכנה הזאת לקראת התשובה היותר היא.
זה שני דברים, אני חושב. יש א' את העבודה במישור הנוכחי, זאת אומרת שזה העבודה הדרגתית שכל אחד מחויב בה, וזו התשובה הפשוטה, לבוא ולתקן את הדברים מבחינת המקום שבו אני נמצא עכשיו. ובמקביל, אדם צריך גם כן להתכונן.
אבל זה לא אותו תהליך של...
וחוץ מזה הוא צריך להכין את עצמו ולרצות ולחפות.
זה יותר במישור רגשי ו...
כן, תפילה וחשיבה, כן, אבל רצון, כן, רצון בעיקר, רצון. רצון גם לזכות להגיע גם באמת לנקודה או למקום אחר. יש ציטטתי פה דברים של הסבא מלוורדוק, אני לא אקרא אותם, תקראו אותם לבד. והוא גם מדבר על התהפכות, מדבר על תשובה שהיא תשובה של רגע אחד שאדם מתהפך ומשנה את כל המציאות שלו, אבל אצלו זה התהפכות שהיא בכוח האדם. האדם כמו הוא מאוד במובן הזה רמב"מיסט, התשובה היא תשובה שהיא תשובה שהאדם יוצר אותה, האדם עושה אותה, אבל יש מושג של תשובה פתאומית שהיא תשובה פתאומית אנושית. כאילו זה מה שעשה מנוברדו פה מציע בדברים שהוא כותב, והוא טוען שגם במציאות זה ודאי שזה ככה, כן, יש לו כמה ראיות גם כן מדבר חז"ל מהרמב"ם לדבר הזה. אבל השאלה באמת, שאלה אם זה עובד, שאלה אם זה קורה, שאלה אם יש לנו כוח לעשות את הדבר הזה. לא יודע בדיוק.
הוא
רואה
איזה כמו
המדבר
שלנו
מפנדת? מה? זהו, אז אני לא חושב שזו תשובה פתאומית במושגים של הרב קוק, של איזושהי התהפכות מלמעלה, התהפכות רוחנית, אבל התהפכות מבחינה מעשית, שאדם באמת לא רק מתקן נקודה מסוימת, אלא משנה את המבט שלו על המציאות ועל החיים, אבל לא מתוך הערה ואיזושהי הזרחה נשמתית רוחנית, אלא מתוך החלטה. כאילו המנוע שהסבא מלוורדוק איתו מניע את התשובה שהיא התשובה הפתאומית, זה הרצון, הרצון וההחלטה. אדם יכול ברגע אחד לקבל החלטה שמשנה את כל החיים שלו, ודרך אגב בביוגרפיה האישית שלו הוא ממש עשה דבר כזה. הוא היה סוחר והוא הגיע לבינה, אני חושב, אחד המקומות של אותו סלנטר היה שם, והוא שמע דרשה שלו, משהו כזה, ורב סולד גם שאל אותו איזה משהו, איזה שאלה שהוא הבין כאילו שזה, קיצור זה נכנס בו חזק מאוד, שאל אותו משהו לגבי עבודת השם שלו, לא יודע בדיוק מה, ואז הוא החליט שהוא עוזב את המסחר, והוא כאילו החזיר את הכסף הביתה, והסתגר, כן הוא רוצה להסתגר בחדר 7 שנים, בסוף כל מיני אילוצים וכולי, לא, בהתחלה הוא לא הסתגר, בהתחלה הוא עזב את המשפחה והלך ללמוד, אחרי כמה שנים אשתו נפטרה, ואז הוא הסתגר בחדר, זה סיפור הזוי, כן, הוא היה בתוך חדר, לבד. לא היה שם, אולי קצת ספרים, לא היה שם כלום, הוא לא יצא בכלל, לא התפלל במניין, לא שמע תקיעת שופר בראש השנה. כלום, הוא רוצה להיות שם 7 שנים, יכול להיות שהוא שמע דרך חלום, אבל כאילו הוא לא היה לו שם שופר, הוא רוצה להיות שם 7 שנים, אבל אחרי שאפילו עליו לחץ כבד, גם בעלי המוסר, וגם השלטונות, נשינו עליו שהוא עושה כל מיני שטויות ולא יודע מה, בקיצור אחרי שנה וחצי היה תחצת משם, שנה וחצי היה בחדר הזה ולא יצא ממנו. איך הוא היה אוכל? היה שני חורים, אחד חלבי, אחד בשרי, הייתה איזו אלמנה אחת שהכניסה אותו כל התקופה הזאת, הכניסה לו היה שם פעמון, כל פעם שהייתה מכניסה אוכל, אז הייתה מצלצלת בפעמון. המסכימים צחקו עליו, קראו לו רבי יויזל בעל אחוריים. כן, שני אחורים, בעל אחוריים, רבי יויזל בעל אחוריים. הוא אדם כזה. החלטה של שנייה אחת, ובעצם הוא שינה את כל החיים שלו, הפך את כל החיים מן הקצה לקצה.
אבל החלטה שמתגבשת.
מה? שמתגבשת? לא, אצלו זה היה בבום, כמו רב לזר בן דורדיה, כן, זה היה סיפור גם כן בגמרא. בן אדם שהוא לא נמצא באמת במקום שהדבר הזה מבקש. פתאום איזה משפט שאותה אחת אומרת לו, משפט שבסדר, מה כבר היא אמרה לו? פתאום בום, נכנס בו כערס של הכנה, אומרת הגמרא שם, והופ, עושה שינוי ומהפך. ורבי יוזל מציע, כאילו, אומר שזה אופציה, אופציה לכל אחד. טוב, יש לנו פה עוד דרכים שונות. כל אחד שיבחר את הדרך שאפשר גם וגם וגם, אני לא סופר. גם לקבל החלטה, גם לזכות להערה אלוקית. העיקר שנזכה בעזרת השם, נחזור בתשובה שלמה. ושיהיה שנה טובה, מתוקה, שיהיה לך חתימה טובה.
שלוש ודרכה.